שלום לכם, אנחנו בפתח בניית המשכן, המשכן וכל כליו. למשכן הזה שמשמש בעצם כבית הראשון של השכינה, של הקדוש ברוך הוא, על מאפייניו, על הכלים שבו ננסה ללמוד היום ביחד איתכם, פרשת תרומה, ביחד איתך הרב מרדכי אילון, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה יודע הרב אילון, הפרשה הזאת היא פרשה, כמעט הייתי אומר, טכנית או מפרט טכני של הרבה כלים או אינסטרומנטים שיש במשכן. מה שעומד לי לשאול אותך זה שכשאתה בונה בית ולוקח שולחן וכיסאות ושאר אביזרים של בית, לכל דבר יש את הפונקציה שלו. אין בזה שום קדושה. כיסא לשבת, שולחן לאכול, מיטות לישון וכן הלאה. משום מה במשכן את כל הכלים, לכל כלי יש איזשהו תפקיד מסוים, הרבה הרבה מעבר לפונקציה שלו. הייתי רוצה ברשותך לעבור קצת על המפרט הטכני של המשכן ולהתחיל איתך ישר מהקודש קודשים. המקום החשוב ביותר, החדר החשוב ביותר, יש שם, אם אנחנו זוכרים טוב, ארון.
כתב כמויות.
מעל הארון יש, כן, יש כפורת, מעל הכפורת קרובים. אז בואו נתחיל הרב אילון קודם כל בארון. אתה יודע, לכל דת יש את המקום הכי קדוש שלה. במקום הכי קדוש שלנו, בארון הזה. מה זה, ארון בגדים, ארון כלים? מה כל כך קדוש בקודש הקודשים בתוך חתיכת ארון הזה?
טוב, באמת זה שלושה חלקים. איך אומרים בצבא? כמו כל דבר בצהל, זה מחולק לשלושה חלקים. ארון העדות, מעליו כפורת הזהב, שזה כיסוי, כמו מין דף כזה מלמעלה.
מפה?
כן, כפורת זהב טהור, ומשני קצות הכפורת, שניים קירובים זהב.
אני כאילו חושב הרב אלון, לפני שאתה מתחיל לענות, אם היינו שווים נציגי שלושת הדתות, נגיד נצרות, אסלאם ויהדות, אומרים לכל אחד, תגיד, מה יש לכם בחדר הכי חשוב שלכם בדת? לא יודע, בוותיקן, להבדיל, אז מה יש לנו בדת שלנו, אתה מייצג אותנו עכשיו, במקום הכי חשוב, מה בחרו לשים?
אני חושב שזה הגדרה מרתקת. ראשית, בואו נזכר רגע בפונקציה. מה זה משמש? בארון הזה שמים את העדות. זאת אומרת, את לוחות העדות. נזכר רק שנייה אחת, איפה אנחנו בכלל? אנחנו בספר שמות. וגם ספר שמות, כמו כל דבר בצהל, מתחלק לשלושה חלקים. חלקו הראשון עסק במצרים וביציאת מצרים. ואחר כך הקדשנו שתי פרשות למעמד הר סיני ולמתן תורה. ואחר כך אנחנו מקדישים את כל מה שנותר עד סוף הספר, חמש פרשיות, אנחנו מקדישים את הכל להשראת השכינה. זאת אומרת, קודם כל העם הזה היה עם של עבדים. שצריך פשוט, א', פיזית, לעמוד על גופו, להיוולד. מצרים היא, הייתי אומר, תהליך לידה. אתה יודע מה? מצרים היא הלידה, מעמד הר סיני הוא הבר מצווה, ועכשיו מגיעים לחתונה. עכשיו מגיעים למשמעות, להשראת השכינה. יפה מאוד שיש תורה. יפה מאוד שהייתם בהר סיני וירדה אש מהשמיים והיה משהו הירואי. זה מתמיד, זה קבוע. החיבור הזה בין האדם לאלוהים הוא אפשרי, השכינה יכולה לשרות בתוככם, הנה היא המצווה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה הפסוק לפני כתב הכמויות, לפני הארון. כמעט אפילו הייתי אומר, בדת שלנו, במה ששאלת, המקום הכי חשוב הוא לא קודש הקודשים, הוא פה. כי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.
צריך כל אחד ואחד.
בוא נראה איך אני משרה את השכינה בתוכם. כי יציאת מצרים יכולה להיות יופי של סיפור היסטורי. זה יכול להיות סרט אקסודוס בסטסלר. אז מה? מה זה אומר לי פה והיום? גם מעמד הר סיני יכול להיות משהו מדהים, הירואי, ענק. אז מה? אתה יודע מתי אני יודע שיצאתי ממצרים? כשהשראת השכינה תהפוך להיות דבר רלוונטי.
טוב, בשביל שהשכינה תשרה בליבו של כל אחד ואחד, מי אמר שאני צריך בניין?
או מצוין. אז עכשיו יש לנו כמה דברים. קודם כל, עצם הרעיון של משכן, שאליו התייחס בחצי משפט, כדי לא לפספס את מה שאתה התחלת איתו בהתחלה, על הארון, על הכפורת ועל הקרובים. במילה אחת, על רעיון המקום. כולם שואלים את השאלה הזאת. דוד המלך הוא שלמה המלך. כשהם בונים את המקדש, כששלמה המלך בונה את המקדש, הוא מעלה שם את אותה תמיהה, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אף כי הבית הזה. כלומר, מה, אני צריך פה מקום? על זה הייתי עונה את התשובה בת המשפט האחד. סוד החיים הוא סוד הצמצום. ילד חולם שהוא יהיה מעל המקום ומעל הזמן. מה הוא צריך? בית ומטבח ונאמנות לאישה ונאמנות לאיש, ואת הילדים דווקא שלי, ואת הקירות, ואת המשכנתה, ואת הפח זבל, ואת הוועד בית, ואת כל המעצבן הזה. ככל שאדם גדל הוא מבין שדבר גדול הוא דבר שהוא אולי מעל הכל, אבל הוא יכול להיכנס למקום. זה שדבר הוא מעל המקום לא הופך אותו לגדול.
אתה אומר שהסוד הוא סוד הצמצום, אני חשבתי שהסוד החיים הוא סוד הנפח. ככל שאני תופס יותר נפח, אז אני יותר גדול. אני לא רק שר כזה, אני גם שר כזה, אני גם נשיא על הרבה יותר מדינות, אני מלך על חצי כדור הארץ.
עד סוף הקדנציה.
סוד הנפח הוא סוד העולם.
עד סוף הקדנציה. סוד הנפח הוא סוד העולם של הרייטינג, של תעמולת בחירות, של הצמצום. ממלכת הבלוף.
וסוד הצמצום.
סוד הצמצום, הפיזיקה של היום יודעת שהעולם הזה הוא כדור סטנגה. זה סוד הצמצום. סוד הצמצום הוא הידיעה שבסופו של דבר החלומות הגדולים ביותר קיימים, אבל רק מפני של השכינה יש מקום שדרכה היא מתגלית. אני כן חשוב. אתה יודע מה אומר סוד הרעיונות הגבוהים הגבוהים הגבוהים? מה אתה חשוב? מה חשוב עם הרגליים שלך? הידיים שלך? אתה יודע מה אומר הרעיון שהאדם לא חשוב? אם באמת לא חשוב וכדאי להיות רוחני, הנה הבנת למה יש אנשים אנורקסים. למה לאכול? בשביל מה? בשביל החתיכת בטן שלי? בשביל הרגליים שלי? אני רוצה להיות רוחני. כל רעיון השראת השכינה, אבל באמת בסוד הצמצום נצמצם את דברינו עליו גם כן לכמה שניות, כי אני רוצה להגיע לארון ולכפורת ולכרובים שאתה שאלת, ולכלי המשכן שהצעת לעסוק בהם. אבל במילה, כל רעיון הצמצום, מילה מאוד חשובה, בא להגיד גדולתה של חברה, גדולתה של פילוסופיה, גדולתו של רעיון, שהוא לא רק מילים גבוהות, אלא הוא מתורגם. והתרגום לא חונק אותו.
והארון הוא גם כן צמצום?
כן, אבל מיד נגיע לארון, עוד שנייה אחת. הצמצום הוא לא רק לגבי המקום, שבת. כל העולם מתפעל מזה שהצענו לעולם את השבת. אני גם מתפעל. המסר שהיהדות העבירה לעולם, השבת, הרעיון שיש שבת, תאר לך שלא היה יום מנוחה, אני גם מתפעל מזה, יפה מאוד. אבל תדע למה הצלחנו להמשיך את השבת? כי צמצמנו אותה. קודם כל כי קבענו שהיא ביום השביעי. מחפת לך שאחד ייקח אותה ביום שלישי ואחד ביום חמישי. נכון שפעם בקיבוצים היה שבת ביום ראשון, שבת ביום רביעי, שבת ביום שלישי, כל אחד לוקח שבת מתי שהוא רוצה. עובדה שזה נגמר. וזה לא יחזיק 3,500 שנה.
אז זה סוד הצמצום של השבת?
סוד הצמצום של הזמן. כלומר, יש ערך לשבת כרעיון מפני שהיא מתורגמת. אגב, זה סוד שכל מנהל מבין. כל חוזה, כל הוגה רעיונות מבין שלרעיון שלו יש טעם רק אם הוא יכול להתממש דרך משהו. המימוש דרך משהו לא מקטין, מגדיל. קוראים לזה קוסמופוליטיות. קוסמופוליטיות זה למה להצטמצם במדינה? למה להצטמצם בארץ? למה הרעיון של עם ישראל צריך לבוא לידי ביטוי דרך ארץ ישראל? שיבוא לידי ביטוי בכל העולם. אתה רואה שזה לא הולך.
אבל כתב המנוי של העם הזה הוא אב המון גויים.
דרך הבית שלו. הבסיס של היכולת שלך להשפיע היא דרך המעגל שאתה יוצר. לא חוכמה לקחת מטוס, לעוף ממקום למקום, את המשפחה שלך אתה לא מצליח לגדל. אתה מבין? תראה את המעגל הבסיסי שממנו אתה בא, ומשם זה יתפרץ לכל המקומות. האב המון גויים הזה רוצה להקים בית מקדש. ובית המקדש הזה יהיה בית תפילה לכל העמים. שאלתי את עצמי המון פעמים, תגיד, ואם מטעמי נוחות ומטעמי שלום, בוא נשקם בינינו, בוא נרגיע את האווירה, נגיד, חבר'ה, תשמרו, אל תעצבנו כל כך. אולי נזיז את התוכנית של בית המקדש, שזה 300-400 מטר מערבה, תאמין לי, זה היה עושה שלום בעולם. היה עושה שקט. אני לא יודע אם זה יעבור בעיריית ירושלים, אבל נניח שמצליחים להעביר את זה בתוכנית הטאבה, בעירייה. ומזיזים את תוכנית בית המקדש, מהלחץ הזה של המקדש שצריך להיות בדיוק במקום הזה, אמא, ונעביר את זה אליי. אתה מבין? זה כמו להגיד לאדם, בוא נעביר את החיים שלך עם האישה אשר אהבת כל ימיך, למשהו אחר, מה זה משנה, העיקר הרעיון. בוא נעביר את החיים שלך, עכשיו לאדם המודרני זה נורא קשה להבין, מה זה שייך? זה מקום, מקום זה אדמה. זה כל כך לא נכון.
מקום זה אמצעי טכני לבצע בו משהו, ואם מבית המקדש יהיה באצטדיון מלכה.
הנה הנקודה שלנו. ועשו לי מקדש, אני כן אומר לכם, תבררו את המקדש, ושכנתי בתוכם, אל תבלבלו, אתם תצליחו לעשות את שני הדברים בסוף. בסוף אתם תגלו שיש מקום, ולמקום קוראים ירושלים, ואתם, אתה יודע מה, גם אני כל כך הרבה פעמים אומר, אם היה אפשר להרגיע את העולם ולהגיד, יאללה חבר'ה, בוא נפסיק לריב על מקום. יאללה, בוא, אנחנו במאדים, אתם בירח, אני במנילה, ואתם בגואטמלה. אז ומשנה, תעזבו אותה. זאת נאיביות מאוד מתוקה. אבל זה לא נכון. זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול לעקור את הדבר מהטבע שלו. ואלוהי הטבע קבע את הטבע הזה. הטבע הזה הוא שישנו מקום שממנו תצא אורה לכל העמים. גם אני הייתי רוצה להפסיק את המתח סביב המקום הזה. אנחנו חיים ברגע מאוד מתוח, כי הטבע הזה עוד לא בא לידי ביטוי, וכולם טוענים שהם רוצים לממש את הטבע הזה.
כי העולם המודרני די השתחרר מתפיסת המקום. היום הרב אלון מהנדס מחשבים, יכול לעבוד שנה בבלגיה, שנה בגרמניה,
הכל וירטואלי,
שנה בשוודיה, כי למקום אין חשיבות כשהכל עובר באינטרנט.
נכון, נכון.
ואתה אומר במדינה נושמת, כי בכל באוויר הזה, באדמה הזאת, שהיא אמצעי, יש איזה משהו שמטר שמאלה זה כבר לא שייך.
אני אומר ש שום רעיון אדיר בעולם, אם הוא יישאר רק בתורת רעיון, ונכחיש לגמרי, 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 את הצורך גם לבטא את עצמנו בגבול הנכון שלנו, לא יבוא לידי מימוש. נישאר בלבלה, נישאר מילים יפות, והוא לא יתממש. הוא לא יתממש.
בוא הרב אלון ברשותך, אנחנו צריכים להיכנס לארון. בוא ניכנס לארון ונראה מה חבוי לנו שם, מה יחביא לנו בבוידם הזה.
אז חזרה אל הארון. עכשיו מה שמים בחדר, איך הגדרת את זה כל כך יפה בדתות, מה אצלכם בחדר הפנימי? קודש הקודשים. שם יש ארון, ובארון הזה יש את התורה, את לוחות העדות.
זה ארון ויטרינה, ארון עץ, זכוכית, מה?
ארון ועשו ארון, יש את ההגדרה הכי מפורשת, הפסוקים מתארים את זה, כל כך כל כך ברור.
כמו כלי כסף כזה בבית.
ועשו ארון עצי שיטים. אגב, גודלו מאוד לא כזה גדול. 250 אורכו. 250 זה 2.5 מטר.
אורכו?
אורכו. 150 רוחבו. ישנה דעה שהאמה זה לא 50 סנטימטר, אלא 60. כך. עוד קצת. ועמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו. זהו. 1.5 מטר על 1.5 מטר על 2.5 מטר. לא, כל כך.
שתי דלתות סיבית.
כן. מעליו, הוא מצופה זהב טהור מבית ומחוץ. מעליו כפורת זהב, ובתוך הארון הזה, לפני ששמים את הכפורת, מניחים את העדות. את התורה.
שזה שברי הלוחות?
שזה הלוחות ושברי הלוחות.
ממעמד הר סיני.
נכון. הלוחות ושברי הלוחות. אל הארון הזה יש בדים עם טבעות שאחר כך אפשר יהיה לשאת את הארון בהם. מעליו יש כפורת, שהיא בעצם בגודל הזה כיסוי של זהב טהור, ומשני קצות הכפורת שניים קרובים זהב. אולי יש פה ברעיון, אגב, מבין שני הקרובים האלה, בקודש הקודשים, במשכן, במדבר, משם, שם, הייתה ההתוועדות של אלוקים ומשה. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל.
לשם גם נכנס הכהן הגדול ביום כיפור?
נכון.
לא אותו מתקן.
נכון מאוד, זה לא במשכן, זה כבר במקדש. נכון? ובמשכן, במשכן. אפשר לדבר על המשמעות, אני אדבר מיד, אני רק אקדים איזה רבע משפט. כל מה שאנחנו אומרים על המשמעות, דנים בזה אלפי שנים, וכל מי שדן במשמעויות פותח במשפט אחד, לאורך כל ההיסטוריה. איני אומר שכך הוא. הכל גזירת אלוהה, וודאי שהכוונות הן הרבה מעבר. אבל גם ודאי שאלוהי כן רצה שאני אבין בכמה שאני יכול, ולכן אני מנסה לתפוס את המשמעות. אני חושב שבארון, בכפורת ובקרובים יש דבר מדהים. אתה יודע איך אני רואה את הקרובים? הקרובים הם שתי דמויות, ופניהם איש אל אחיו, אבל הן מביטות למטה אל הכפורת. למטה יש תורה. ושתי הדמויות האלה הם מבחינתי חברותה. שניים שנושאים ונותנים בתורה הזאת. התורה הזאת היא נצח. אילו היו אומרים לי, תגיד לי, איך שומרים על משהו שיהיה נצחי? הייתי אומר, שלא יהיה על זה ויכוחים. שכולם הסכימו.
וחברותה זה שיא הוויכוח, אני חושב.
ושיא הוויכוח עלי אדמות נמצא מעל ארון העדות הזה. משני קצות הכפורת, זה כל כך יפה, משני קצות הכפורת, משני הקצוות, יוצאות כל הדעות ומתלבנות, ומתלבנות, ומתבררות, אלף שנה, ועוד אלף שנה, ועוד אלף שנה, ועוד אלף שנה. והחברותה הזאת לא נפסקת, ובסוף, בסוף, בסוף, פניהם איש אל אחיו. ובתוך הארון נמצאת העדות, כאילו אילמת, כאילו סגורה, אבל היא כל הזמן נמשכת, היא כל הזמן פתוחה, היא כל הזמן רחבה.
יכול להיות הרב אלון ששני הקרובים רואים את הלוחות ואת שברי הלוחות, וגם דנים ביניהם מה גרם שיש לנו שברים של לוחות ולא זכינו ללוחות כמו בפעם הראשונה, וצריך להסיק מסקנות למה יש לנו שניים ולא הסתפקנו באחד.
הם מסתכלים למטה, זה מדהים, הם מסתכלים ללוחות ולשברים, זה נכון, הם מסתכלים אל עצמם, הם מסתכלים כל הזמן, הם מסתכלים ישר, הפסוק הוא ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. אני אף פעם לא הבנתי איך הם מצליחים, או פניהם איש אל אחיו.
או פזילה קשה.
כן, אז מה היה? זו אומנות מדהימה, אתה לפעמים רואה תמונות שמצליחות לעשות את זה. הם פניהם איש אל אחיו, אבל את הכוח הם לוקחים מפה. או כאילו הייתי אומר, הם גם לוקחים מפה את הכוח, והם גם כל הזמן עושים תאום. אנחנו ממשיכים לדון, אנחנו ממשיכים את הסירקולציה, אנחנו ממשיכים, אתה אומר ככה, אני אומר ככה, אני אומר ככה, אתה אומר ככה, אני אומר ככה, אתה אומר כך, אבל האם אנחנו מתואמים עם המקור? האם אנחנו מתואמים עם הבסיס? דבר אחד נוסף, הקרובים מסמלים גם עוד משהו. הקרובים, יש להם דמות זכר ונקבה. והם ממש מאורים זה בזו. והקרובים האלה מסמלים את הקשר של עוד חברותה. החברותה הזאת. החברותה של אלוקים ומשה. ואחרי משה, של אלוקים ושלך. של אלוקים ושלי. זה חברותה דאבל. זה אנחנו, זה אנחנו. בקודש הקודשים, שם תחנת הדלק. שם מתרחשת החתונה. שם הבסיס. אם יש ספר תורה, אגב, לפי ההלכה, בזמן המשכן, בזמן המקדש, שכותבים אותו ורוצים לברר משהו ולא זוכרים איזו עוד לכתוב, אתה זוכר שבימים ההם אין בית דפוס ואין חומשים? אז הספר שממנו לוקחים לבדוק, זה זה.
ספר העדות.
המקור, העדות, איש עדות. המקור נמצא פה. אבל המקור הזה ממשיך. אתה הולך לפעמים עם אנשי עדות בפולין, עם אנשי עדות, והפחד שלך כל הזמן הוא מה?
שעוד כמה שנים כבר לא יותר אנשי עדות.
בדיוק. הפחד שלך זה ייגמר. אתה יודע מה זה הקרובים? זה לא ייגמר.
יכול להיות שמילה...
לי שלא ייגמר לעולם.
יכול להיות שמילה עד היא מלשון לעד.
עד? מדהים. עד לעד. ולעד. הרב משהו לא... שממשיך, לעדי עד.
אני רוצה להוריד אותך, ברשותך, מאיגרא רמא של קרובים וזהב וארון, ולקחת מה שנקרא על הקרשים. כפי שנגיד לומר בסלנג, להוריד אותך על הקרשים. יש בארון, יש במשכן, לא רק דברים יפים ונעלים כמו, יש קרשים פשוטים, באמת, אנחנו ערב פורים, בדיחות קרש אפילו. הדברים הכי פשוטים, מתברר שגם הקרשים האלה יש להם סיפור, והתורה צריכה לספר לנו מה הקרש, מאיפה הוא בא, מה האורך, מה הרוחב. אין פה קצת איזשהו הגזמה.
הקרשים אתה מתכוון שמקיפים את המשכן. נכון, הקרשים האלה אתה מתכוון, קרשים יש בכל המרכיבים, גם בארון יש קרשים.
הקרשים הללו הם באמת, באמת אין בהם כלום. הם חומר גולמי לחלוטין. למה
אתה... רק להבין את השאלה, קרשי ההיקף של המשכן.
זה הקרשים היחידים שיש.
כן, כן, ועשית את הקרשים.
עצי שיטים וכדומה.
כן.
ושוב השאלה היא, זה לא חשוב. הבנתי את הארון, אני יכול להבין אפילו את המנורה. הדברים מסמלים משהו. קרשים זה כלום. סליחה, למה, מה זה, למה זה בא לבטא, ולמה צריך לדעת עכשיו את ה-0.2 או המה וחצי? זה לא חשוב.
מאוד מעניין. הפסוק הוא כזה, נמשיך בפרשה. ממש יש הרכוח, אנחנו ככה, הזדמנות לעבור טיפה על המשכן. אבל אני צריך לבקש מהמפיק, צריך עוד כמה שעות פה לעסק הזה עכשיו. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. זה הפסוק האמת, היחיד המרגש. כי מרגע זה ואילך, אתה צודק. 10 אמות אורך הקרש, אמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד. פעם הייתי בקריאת התורה בבית כנסת, והקורא התבלבל ואמר קרש. כזה ישראלי, וממש לא בכוונה.
תקנו אותו.
הוא אמר, רוחב הקרש, אורך הקרש, ורצו לתקן אותו, וצחקו.
גם אם הוא היה אומר 2.5 ו-1.5, אף אחד לא יודע מי שהיה
עשה. כן, כן, כי זה נשמע ממש פה עכשיו. אז בוא מילה אחת על זה.
גם החומר לא מעניין, לא נעים להגיד, אתה אומר שזה הפסוק מרגש. הוא לא מרגש, מה אכפת לי עצי שיטים, או מה אכפת לי עצי לבונה.
אז עוד יותר. אני רציתי שתשים לב לנקודה אחרת. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. שתי נקודות במהירות. האחת, הקרשים זה ה' הידיעה. מי שמכיר קצת את פרשת המשכן, יודע שזה הדבר היחיד עם ה' הידיעה. ועשו ארון. ועשית שולחן. מנורה, כיור, ועשית את הקרשים למשכן, שוהדה. הרי זה לכאורה הכי פחות מעניין. תביא קרשים. דבר שני, ובזה אני עומד בשאלה, ואז רואה את הכל ביחד איתך. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. מה עומדים? אז חזל אומרים שהם לא יהיו שוכבים הקרשים, אלא עומדים, עוד פעם אתם נגריה. עצי שיטים עומדים. חז"ל אומרים שהקרשים בה"א הידיעה הם הקרשים המוכנים מראש. הם כבר עומדים לזה.
מהבטח עוד מה תגיד, מהמטיבת נוח.
לא מטיבת נוח. לא מטיבת נוח. הקרשים. חז"ל מתעניינים בשאלה טכנית. מאיפה היו במדבר כל כך הרבה קרשים? אז נכון, עצי שיטים. יש שיטים במדבר. עצי שיטה, כמה? צריך פה המון. חז"ל אומרים דבר מעניין, מרתק, שרשים הביא אותו במקום. ועשית את הקרשים, הם אומרים שכשיעקב ירד למצרים, הוא נטע שם ארזים. הוא אמר לבניו, יום יבוא ותצאו ממצרים. או אז אתם תעברו במדבר, בדרך הביתה חזרה. ואז יצווה עליכם הקדוש ברוך הוא לבנות משכן. קחו איתכם קרשים. ועשית את הקרשים, ההם. חלק מהפרשנים אומרים, עצי שיטים עומדים, הם עומדים ומוכנים לכך כבר. את אלה העומדים מוכנים. עוד מילה אחת על הפסוק, וגם עליה אני רוצה לגעת, ואז בדקה את הכל. שיטים זה גם שם של עץ. שיטה מדברית. שיטים אצלנו במקרא זה עוד דבר שעושה לנו אסוציאציה קשה קצת. שיטים זה שם מקום. ודאי לא קשור לכאן.
ולא מקום סימפטי.
ולא מקום סימפטי, מצוין. ועוד כמעט 40 שנה, אתה זוכר? מגיע עם ישראל בסוף דרכו במדבר לפני הגיעו לארץ ישראל לערבות יריחו, שתי אצבעות מירושלים כבר, ושם הוא וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. הם מתחילים מבנות מואב, הם נופלים בעבודה זרה שנקראת פאור, עבודה זרה מדהימה, נוראית, אולי אזכיר אותה בשנייה אחת, הפאור זו עבודה זרה שפוארים לפניה, שמטריזים לפניה. זה גועל. זה שיא עבודה זרה. הכל חופשי. והם באים וזונים עם בנות מואב, ושם עם בנות מואב הם גם עובדים לפאור. שם מתים 24,000 איש מישראל. עבור על הפרשה אחר כך, חידוש גדול עכשיו אני, זה לא שלי, זה של בעל התורים, ותמצא 24 פעמים שיטים בפרשה. בדוק.
אלה הקרשים שבאים לחפר על הקרשים ההם.
אתה יודע מה עושים הקרשים האלה? הקרשים האלה הם הקרשים שמקיפים את המשכן. ואני בתוכם. אתה יודע מהו הפאור כשעם ישראל ישב בשיטים? שטות. אתה יודע מה עושה השטות הזאת? בשיטים יש שטות ויש שיטה. השטות והשיטה הם אותו דבר. השטות זה משהו שאני נכנס אליו ולא יכול לצאת ממנו. השיא של זה הפאור. אני כולי בזה. זה עבודה זרה שאני כולי בתוכה. השיטה היא משהו שאני נכנס אליו ולא יכול לצאת ממנו. יעקב אבינו כשהוא ירד למצרים, הוא נטע עצים. ואמר להם, תראו, המקדש, המשכן, השכינה, אתם יכולים להיות שרויים בתוכה. אני אלמד אתכם איך אפשר להיות בתוך שיטים. אני אלמד אתכם שיש שיטה. השיטה הזאת מוקפת בקרשים פשוטים, לא ברעיונות גדולים. לא במילים ענקיות, בקרשים. עם המה וחצי, שתיים וחצי. אבל כשהשיטים האלה מקיפים אתכם, זה יכול להיות במקום הפאור. עצי שיטים עומדים.
זאת תהיה השיטה של המשכן. תודה לך, הרב אלון.
תודה.
אני אומר לך כבר מעכשיו, אני אומר גם לך וגם לכם הצופים, אנחנו לא נהיה איתכם בשבוע הבא, ביום שישי, בשבת לקראת פורים, כי יש שידור של תחרות ספורט או אתלטיקה, שהיא כמובן יותר חשובה מפרשת השבוע. אז אנחנו נאחל לכם כבר עכשיו גם שבת שלום, גם שבוע טוב וגם פורים כשר ושמח גם לך, הרב אלון.
מי שצריך שם ינצח, אני לא יודע מי ומי, אבל
כן, אבל
מישהו ינצח.
מישהו ינצח, אני מקווה. אז פורים שמח גם לך, פורים שמח גם לכם.